אחרי?
כן. קוף קפה, אנחנו בסימן קוף קפה. כל אחד ואחד מישראל הוא כלי להמשכת אלוקותו בעולם על ידי מעשיו הטובים. כלי להמשכת אלוקות, לגילוי. כלי לגילוי האלוקות, כל אחד ואחד יש בו נקודה מיוחדת, שאותה נקודה ספציפית הקדוש ברוך הוא ברא בו, כדי לגלות את ייחודיותו בנושא הזה. הקדוש ברוך הוא אינסוף, אז אינסוף חוכמה, אינסוף יופי, אינסוף הנאות, אינסוף, הכל באינסוף. אז הוא מגלה את זה לעולם דרך פרטי הבריאה, ובמיוחד על ידי כל אחד מישראל, שהוא כלי להמשכת האלוקות בעולם. לדעת המעשים הטובים כמובן.
זאת שאפשר לראות את זה ביותר אצל בני ישראל מאשר אצל
בטא.
אחרים?
כי אתה יכול לראות את זה אצל אלוף העולם בקפיצה לגובה, דוגמה. אתה רואה דבר נפלא, אתה רואה שווה איזה קפיצות, ואתה רואה ספורטאי אחר, אני לא יודע, עושה דברים מדהימים. זה הקדוש ברוך הוא מראה לך, מפתיע אותך במה הוא מסוגל לעשות, הקדוש ברוך הוא עם הכלים שלו. כאילו, אתה יודע, יש אנשים שלוקחים נגיד כדורים ומעיפים באוויר ומחליפים 3, 4, 5 כדורים ביחד, זה יפה. אז אתה רואה, זה דבר נפלא, זה הקדוש ברוך הוא מקפיץ את הבן אדם הזה עכשיו, את השחקן הזה, זה הכלי שלו. הוא מקפיץ אותו ואתה רואה דברים יפים, אתה אומר, השם, איזה יופי, איך אתה משחק עם הכדורים האלה? בדומה לכדורים. אתה רואה אותו הולך על חידק, אתה רואה שהוא עושה כל מיני דברים, עפים באוויר עם אופנועים, כל מיני דברים מדהימים. זה הכל הפלא של הקדוש ברוך הוא, איך הוא משחק בעולם. הוא מראה לך, מה הוא רוצה להראות לך? את הדברים, את הכוח שלו. אז זה בעניינים האלה, לרמה של מי שמתלהב בדברים האלה. יש רמות יותר גבוהות, אומנויות למשל. ציורים יפים, כל מיני דברי אומנות, ובמיוחד מוזיקה, שקדוש ברוך הוא מראה ברמה יותר גבוהה לאנשים קצת יותר, שמתרשמים מדברים יותר איכותיים, אז מוזיקה, ציור, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שמי שמבין בזה, הוא, הנפש שלו רוצה לצאת מערגה, מדברים יפים, דברי אומנות. רק הנפש שלו צריכה להרוג לקדוש ברוך הוא. לכלי שעשה את זה, לא לכלי שעשה את זה, לאדם, לצייר, לאומן, לזה שמאחוריו, לממציא הגדול. וכן הלאה וכן הלאה, זה בשביל כל סוגי הבריאה, בשביל ישראל, שהם דעת, עם השכל, נתן את התורה. אז אנחנו לומדים תורה, אנחנו לא יכולים להפסיק. אנחנו יונקים ויונקים ויונקים שכליים, 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 ואנחנו, אתה מבין, זה עובר את כל סוגי הרמות של האומנויות שיש בעולם, השגת אלוקות, שזה הדבר, שזה בעצם עוסק בחוכמה שלו. שאר הדברים עוסקים במוזיקה שלו, ביופי שלו, בזה. אבל פה במרכז של החוכמה, אתה מבין, עם ישראל עוסק בשביל זה, עם ישראל הוא הגילוי הכי גדול של האלוקות בעולם. כי לדעת לטמן דפליג, שהמוח, השכל, החוכמה זה הדבר הכי גבוה בעולם. אין מי שחולק על זה. כן. יש רמות, 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 אבל כולם מסכימים שהחוכמה, השכל, זה הדבר הכי גבוה שיש. ועם ישראל עוסק בדבר הזה. לכן עיקר גילוי האלוקות, גילוי המשכת אלוקותו בעולם על ידי עם ישראל. במיוחד שיש להם אמונה בו, והם מזכירים את זה כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי העניין, ומתפללים אליו, ועוסקים במצוות שלו, ומודים בו, ומודים בהשגחתו, אז זה מגלה. שונה מאשר נגיד באומנות, גם באומנות יש את זה, אבל שונה מרוב העולם, שהאומן לוקח את הכבוד לעצמו. וזמר, מלחין, זמר, מי שממציא זה נגינה. הוא בעצמו יודע את האמת. הוא יודע את האמת שהוא לא ממציא. הוא יודע את האמת, הוא לא יכול לשבת ולהתחיל לתכנן מה יזרק לו לראש. לא, זה השראה. זה פתאום נזרק לו לתוך הראש איזה נעימה, איזה מוזיקה, איזה משהו, איזה רעיון נכנס לו לתוך הראש. ומאיפה זה הגיע לך לראש? נו, תחשוב אתה, עכשיו תגיד לי, איך זה הגיע? אם זה תלוי בך, כל פעם תלחץ על כפתור, זאת אומרת, תמציא. תמציא כל יום, כל רגע ורגע, תמציא מוזיקה או סופר שממציא סיפור. אם זה בידך, תלחץ על הכפתור, תוציא, נו. אין סוף, תלחץ רק. לא, הוא צריך שמישהו מעליו ישרה לו לתוך המוח. אז שהוא מאמין שיש את ההשגחה והקדוש ברוך הוא, אז יפה מאוד. אז הוא מגלה את זה, אבל אם לא, אז הוא בסדר. הוא עובד על העולם שהוא המציא את הרעיון, הוא המציא את, את הפטנט הזה, והוא המציא, אבל הכל נזרק לו לתוך הראש. כל הפטנטים שהומצאו בטכנולוגיה, העיקריים כמובן, לא ההרכבות, לא ההרכבות שאני יושב וחושב איך להרכיב זה עם זה, את היסוד. נגיד המצאת החשמל, המצאת הטלפון, המצאת הגלגל, המצאת... הדברים הבסיסיים שעליהם התחילו לבנות אחר כך לעשות הרכבות. זה הכל בא בהזרקה לתוך המוח. במרכאות נקרא לזה במקרה. הוא לא ישב וחיפש ומציאה. המצאה זה מציאה. אתה לא יכול לתכנן למצוא מציאה. מציאה זה בא לך בסך הדעת. אתה הולך בחוף, פתאום מתגלה לך מציאה. אתה יכול להגיד, אני הולך לטייל, לחפש מציאות, איך תמצא? אין. אז עם ישראל זה העם שהוא מודה בקדוש ברוך הוא, לכן הוא מגלה יותר. אז שאומר רבי נתן, כל אחד ואחד מישראל הוא כלי להמשכת אלוקותו בעולם על ידי מעשיו הטובים. על כן, כל מה שמתרבים ישראל, מתרבים הכלים, הוא מתרבה שפע הקדושה. הגילוי האלוקות מתרבה. הוא מתגלה ביותר אור גדולת אלוקותו יתברך. על כן, לא קיבלו ישראל את התורה עד שהיו 60 ריבו, כנגד 60 ריבו אותיות התורה, כי כל אות היא שכל נשמה. אז קבלת התורה, שהיא איך נקרא לזה? שכל אות ואות בתורה, כל עוד ועוד בתורה היא יסוד מרכיב שיש בו שכל שונה אחרת. זאת אומרת, זה קוד של שכל שונה מהאות הבאה. אז יש 60 ריבו.
כן.
600,000. עכשיו, מה הפלא הגדול? כל אחד אלה, אתה, יש לך אפשרות לצרף אותה לאות אחרת שהיא תוליד דבר חדש. שהוא לא נמצא בתוך ה-600. ה-600,000 הם היסודות. קח אות א', ותחבר אותה עם עוד אות. ויש לך שתי אפשרויות. האות א' עם ב' או ב' עם א', זה כבר שני, יצרת פה שני שכלים.
ממש כמו בכימיה.
כימיה?
דומה לכימיה עם היסודות. איך אתה מרכיב אותם, זה יוצר משהו אחר, גם הכמות, 2 מול 1 של זה.
יפה.
הכל יוצר משהו אחר לגמרי.
יפה. אני לא מתמצא בזה, אבל אם אתה אומר שזה ככה...
פשוט העיקרון.
זה הרכבות של האותיות, צירופים קוראים לזה, צירופים. אז אתה עכשיו תוסיף עוד אות, נהיה לך 3 אותיות. בשלוש אותיות כמה צירופים אתה יכול לעשות? 6. כבר משלוש אותיות אתה יש לך 6 פרטים חדשים, 6 רעיונות חדשים. תוסיף עוד אות, 4, יש לך 24. עוד אות, נהיה לך 120. עוד אות, 700. מ6-7 אותיות יש לך 700 אפשרויות. וזה שכליים שמתגלים עד אינסוף בצירופים האלה. אז הוא אומר, כל העם ישראל מגלה עוד איזה פן באלוקות, עוד איזה שכל באלוקות, שזה עד אינסוף. כי כמה צירופים אפשר לעשות מ600,000? זה אין מספרים. זה אין סוף מספרים. זה אין סוף אפשרויות. אז הוא אומר, לא קיבלו ישראל את התורה, שיש בת ה600,000 האלה, הצירופים, עד שישראל הגיעו ל600,000 לידות. זאת אומרת, עד שנולדו, ועם ישראל הגיע עם ש, שיש בו 600 אלף, אז קיבלו את התורה. כי זה בדיוק, כל אחד מישראל הוא אחד האותיות שבתורה. זאת אומרת, עוד בתורה היא בעצם קוד של איזה יהודי, של אחד מישראל, של הדבר הספציפי שיש בו, השכל הספציפי שיש בו, ההתנהגות הספציפית, ההבנה הספציפית שיש בו, מה שאין בו עוד בכל השאר. עכשיו, כשמתחברים אנשים ביחד, אז הצירופים מתחברים. כשיושב עם בן אדם ומתחיל לדבר, שני אנשים, זה שתי אותיות התחברו, אז פתאום מתגלים לך ולזה שיושב איתך, לכל המתגלים דברים חדשים שלא היה לפני כן כשהוא היה לבד. לכן חזן אמרו, חברו אותה. אתה לומד עם חברו אותה, מתגלים לך עוד דברים. יש פה עוד צינור שיתחבר לשורש העליון, לקדוש ברוך הוא, שהוא מוריד עוד איזה שפע. עיקר תיקון הנשמות, שיהיו נכללים בבחינת כולו אחד כולו טוב, שזה תיקון התפילה. תיקון הנשמות, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לתקן בנשמות שלנו, מה אנחנו צריכים לתקן אצלנו, שנגיע להשגה שכולו אחד כולו טוב. להבין שכל האינסוף הזה שאנחנו בתוכו זה אחד. וזה שאנחנו רואים שינויים זה בגלל ההגדרות, הלבושים, הסטיגמות. זה עושה את השינויים, הלבושים, שהם נוצרים על ידי הדמיון, כוח המדמה. ברגע שאנחנו מפשיטים את הלבושים מהדעת שלנו, מפשיטים את הלבושים של כל פרטי המציאות, אנחנו רואים את האחד. זה שכתוב בנביא אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשהדעת של האנושות תזדכך ותתאר, הם יראו את האחד, את הפלא הגדול. וזה תיקון התפילה, אומר רבי נתן. למה זה תיקון התפילה? אתה צריך לעשות, הוא אומר, מהתפילה אחד. מתי אתה עושה מהתפילה אחד? לעשות, מה זה לעשות מהתפילה אחד? כשאתה עומד בתפילה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה פה עכשיו הולך להתחבר אליו. הדיבור זה מחבר, שניים שמדברים ביניהם זה חיבור. אנחנו מפסידים את ההוויה הזאת של החיבור לקדוש ברוך הוא בגלל שאין לנו כלים לקלוט אותו. אז כשאתה עומד בתפילה אתה מדבר כאילו לאוויר, אז זה לא עם עוצמה, דיבור לא אמיתי. אלא אם כן אתה בעל אמונה חזקה וברור לך שהקדוש ברוך הוא פה. מה מפריע לך? הדמיון. מה זאת אומרת? יש אני, יש מתפללים אחרים לידי, יש זה, יש זה. כל היש הזה מסביב מפריע לך להתרכז באחד. אם לא היה כלום מסביב, אז מה הבעיה שלך להתרכז באחד? המחשבה שלך לא פונה לשום דבר נוסף, כי אין כלום, יש רק אחד. אתה צריך להגיע למדרגה שאתה רואה רק אחד. את הקדוש ברוך הוא, ואז אתה יכול להתחבר אליו בדבקות ולקבל את את הפועל יוצא של הדבקות הזאת, שזה דעת חדשה. אתה מתחבר לשיבר העליון ומקבל שכל חדש. אז זה רק אם הראש שלך נקי ויושב לך בראש שהכל אחד. זאת אומרת, זה שיש מתפללים אחרים זה לא מעניין אותי, אני לא מתפלל בשביל אף אחד ולא מציג לפני אף אחד, ואני לא חייב לעשות תנועות שיתאימו לזה או לזה. אני לא רואה אף אחד, רואה רק אחד. זה השלמות. אז זה שלמות התפילה. כל העשבים והצמחים והתבועות והפירות שבשדה כולם הם גלגולי נשמות, על כן צריך שגם הם יהיו נכללים בשורשם באחד יתברך. התכלית של הבריאה להיכלל בשורש, התחבר לקדוש ברוך הוא, כי משם יצא. אז כל נשמה, כשאנחנו אומרים נשמה, אנחנו מתכוונים חיות. דבר שמחיה את הדבר, נותן לו קיום, נותן לו מציאות, גם לכיסא יש נשמה. עובדה, הוא קיים. הוא קיים כי יש לו משהו מחיה אותו. הנשמה היא החוכמה האלוקית. ניצוץ מהחוכמה האלוקית, שהוא מהווה את המציאות הזאת שנקראת כיסא, ולהבדיל את המציאות הזאת שנקראת אדם. יש פה איזה ניצוץ. אז הניצוץ הזה אנחנו אומרים שהוא מגולגל בתוך הכיסא, החוכמה האלוקית הזאת, הנשמה הזאת. למה זה נקרא מגולגל? כי זה הלך והשתלשל, התגלגל מאין סוף, מהעין, הלך והשתלשל, וכל פעם ירד וירד וירד, אנחנו מתכוונים ירד מבחינה רוחנית, ירד ירד לכיוון ההתגשמות, אותו שכל, אותו רעיון, עד שהוא מתבטא במה שאתה רואה. זאת אומרת, יש לו שורש עליון. אז זה נקרא שהוא מגולגל. הניצוץ הזה יתגלגל, והוא גם כאן צריך להיכלל בשורשו. להיות מחובר. איך הוא מתחבר לשורשו? אנחנו מחברים אותו. אני שותה כוס קפה, אני מברך את השם, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. חיברתי את הקפה למקור שלו, לקדוש ברוך הוא, זה ממנו בא. על ידי הברכה חיברתי את זה, הנה, קישרתי אותו למקור שלו. אם אתה לא מקשר אותו למקור שלו, אין לו חיות. הוא מנותק. אם הוא מנותק מהשורש שלו, אז אתה שותה קפה, אז הקפה הזה הוא לא שלם. גם מבחינה בריאותית, מבחינת הטעם, מבחינת הכל. יש בו חיסרון. החיסרון נשלם על ידי החיבור לקדוש ברוך הוא. ככה זה בכל פרט בבריאה. זה לא דומה, אי אפשר להוכיח את זה, כי זה חוויה אישית של כל אחד. לא דומה אדם שמסתכל לנוף וקולט שהקדוש ברוך הוא מאחורי הכל, לבין אדם שמסתכל על הנוף וגם נהנה, אבל לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתמונה. העוצמה משהו שונה לגמרי. ואותו דבר לגבי כל שאר הדברים. שלמות, רבנו אומר, תורה פי ב', חלק ב', שלמות כל הדברים שהם מקושרים בקדוש ברוך הוא. השלמות הוא המילוי, והחיסרון זה שהוא לא ממולא בקדוש ברוך הוא כביכול, הדבר. מה זה לא ממולא? אתה לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכו, לא מחבר את הקדוש ברוך הוא לאותו פרט בבריאה. לכן כל המצוות שלנו, כל העשיות שלנו בענייני גשמיות בעולם הזה, כולם מחוברים לברכות, לתפילות, לדברים שיזכירו לך לקשר אותו, לקשר במחשבה ובלב. כל המידות שלנו נמשכים מארבע יסודות. ארבע יסודות, אנחנו לא מדברים על יסודות כימיים. ארבע יסודות זה ארבע יסודות שמהווים את כל פרטי הבריאה. אש, רוח, מים, אפר. זה נקראים ארבע יסודות. כל המידות שלנו נמשכים מארבע יסודות. עכשיו, ארבע יסודות האלה שאנחנו מדברים עליהם, אש, רוח, מים, אפר, הם כנגד דומם, צומע, חי, מדבר, הם כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, הם כנגד ארבע אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', וכולם קשורים בכולם, כל מה שהזכרתי. זאת אומרת, זה במדרגות שונות, הם נקראים בשמות שונים, אבל זה אותו דבר. כשזה משתלשל למטה, 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 אז אנחנו קוראים לו, דומם, צומע, חי, מדבר. כשהוא ברמה יותר גבוהה, אז קוראים לו אש, רוח, מים, אפר. יותר גבוה קוראים לו אביה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. או נרנחי. או שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כשזה משתלשל, זה משתלשל ומהווה את המידות של האדם. ארבע יסודות במידות של האדם. שהם כנגד אש, רוח, מים, אפר. למשל, הכעס. זה בא מהצד הריבוי אור של האש, של מידת האש. אדם צריך להשתמש, אם האש זה מידה טובה, מידת ההתלהבות, החום, זה נובע מהמידה שנקראת אש. אבל כשעברת את הגבול זה נהיה כעס. אז כמובן, אתה צריך להגביל, אתה צריך לתקן את המידות שלך, לתקן את המידות שלך, זאת אומרת להגיע לקו האמצעי. בהתאם לכל סיטואציה. יש סיטואציה שאתה צריך לתת קצת יותר מהמידה הזאת. אתה צריך להיות נהג, לנווט. השכל צריך לנווט את המידות במינון הנכון, בכל מקום ומקום, לפי המצב. זה לא שחור לבן. מי שהולך שחור לבן, זהו, זה אין לו קו אמצעי. הוא הולך קיצוני, כי הוא לא יודע למצוא את הקו אמצעי, הוא הולך או ימין או שמאל. זה לא ככה. בכל דבר ודבר. מידת, נגיד, מידה שבאה מהיסוד שנקרא אפר, היסוד הרוחני שנקרא אפר. ענווה. ענווה זה דבר נפלא. עצבות, דיכאון, הוא בא גם כן מאותו דבר, מאפר. נו, אז מה? אז עוד פעם, צריך לתקן את המידה שהיא תלך על הקו האמצעי. לא תהיה עצבות, גם לא תהיה גאווה. לכן אדם שהוא רוצה לשמח את עצמו, אז הוא מתגאה. הוא רוצה להתרחק מהעצבות. הוא מהדיכאון, אז הוא משוויץ, והוא מראה את עצמו, וזה, וזה, וזה. להתרחק מהאפר.
כן.
אבל הוא נופל יותר גרוע. הוא נופל לצד הגאווה.
כן.
שזה מידה לא טובה. שממנה באים כל המידות הרעות, הצרות, הכל בא ממידת הגאווה. אז צריך לדעת לנווט. עכשיו לדעת לנווט, צריך דעת. חוכמה יש לכל העולם. חוכמה, בינה, דעת אין. דעת זה קונים. דעת לא נולדים איתה. זה דעת, זה דבר שאתה צריך לקנות. וזה תורה. התורה זה דעת. קו האמצעי, תפארת, דעת. זה התורה. אז כל המידות שלנו נמשכים מארבע יסודות. וכל מידה כלולה מכולם. מה זאת אומרת כל מידה כלולה בכולם? בוא ניקח את מידת, את האש, דוגמה. יסוד האש. יסוד האש, בפנימיות שלו הוא מחולק לאפר, רוח, מים, אש. קח את המים. המים מחולק בפנימיות שלו גם לארבע. לאש, רוח, מים, אפר. אז יש לנו אש של האש, יש מים של האש, רוח של האש, אפר של האש. ולהפך, אש של האפר, אש של המים וכו' וכו'. זה עד אין סוף קומבינציות.
Okay.
אז זה נקרא כל מידה כלולה מכולם. ולכן יש שינוי באופי בין בני אדם. כי האדם, נגיד, יש לו את מידת האש, יש לו את מידת הכעס, פלוס אחוזים מסוימים ממידת המים, ואחוזים מהמידה הזאת, בשונה מהשני, שיש לו גם כן מים, וזה, אבל באחוזים שונים, וכו' וכו', וזה עושה את השינויים בין בני אדם. וכל בן אדם הוא משהו שאין אחר כזה. אין עוד קומבינציה כזאת. וצריכים לדע איך להתנהג בכל מידה. לברר הטוב ממנה ולבער הרע. ובוודאי אי אפשר לדע איך להתנהג בכל מידה, אלא על ידי הצדיק, שהוא יסוד הפשוט הכולל את כל המידות. אז עכשיו יש יסוד שנקרא יסוד הפשוט. יסוד הפשוט זאת אומרת שהוא לא מורכב. כל מידה, עכשיו אמרנו, האש מורכבת מאש רוח מים אפר. המים מורכבים מאש רוח מים אפר. יש היסוד של כל המידות, שזה כמו שפעם אמרו שכאילו האטום הוא היסוד. טוב, היום גילו שזה לא זה. אבל נגיד, יסוד שעליו מורכבים הכל. אז יש יסוד כזה, וזה נקרא יסוד הפשוט, פשוט שאינו מורכב מכלום. וברוחניות הצדיק הוא נקרא היסוד הפשוט. אז הוא היסוד הפשוט, אז ממנו עליו מרכיבים שאר המידות, נרכבים שאר המידות, רוכבים שאר המידות. אז הוא היסוד הפשוט. אז בשביל לדעת עכשיו איך בכל מידה ומידה לנווט אותה, אתה צריך להיות מחובר ליסוד הפשוט, כי ממנו זה בא. כאילו הוא הבעל הבית, הוא הממציא של הדבר הזה. אז ממי אני אלמד? אני צריך ללמוד ממנו, כי זה עובר דרכו. אז הצדיק, הוא נקרא צדיק יסוד עולם, שהוא היסוד הפשוט, שכולל את כל המידות, והוא בחינת הנער היוצא מעדן להשקות את הגן. הוא הנער שיוצא מעדן להשקות את הגן. הגן, רבנו אומר, שהגן עדן והגיהנום זה בהרגשת הלב. הגיהנום זה לא המציאות עושה לך גיהנום, או אתה חי במציאות שהיא גיהנום, או המציאות עושה לך את הגן עדן. הלב שלך, איך הוא קולט את המציאות, הוא עושה או את הגן עדן או את הגיהנום. זאת אומרת, המציאות היא סטטית, היא לא, כל מה שאתה רואה הוא יכול להיות הכי גרוע או הכי טוב, הכי יפה או הכי מכוער, תלוי בך. אז זה נער היוצא מעדן, הצדיק שהוא יסוד הפשוט, נער היוצא מאוד עדן להשקות את הגן שלך, את הגן עדן שלך. הוא משקה את הגן, משקה אותו, זאת אומרת מחיה אותו. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן. שואל הזוהר, מהיכן לקח? אלא נטל אותו מארבע יסודים דילה, מהיסודות שלו, שיפריש אותו מהרע שביסודות, וזו הכניסה לגן עדן. כמו שאמרנו, יפריש את הרע שביסודות, זאת אומרת מצאת הקו האמצעי שבכל יסוד, וזה הגן עדן. זה שפיל הזהב, הקו האמצעי, התפארת, זה הגן עדן. העיקר להמשיך את שורש החוכמה שבמוח אל הלב. להמשיך, זאת אומרת למשוך אותה. החוכמה היא במוח, והחוכמה צריכה לרדת, החוכמה צריכה לרדת אל הלב, כדי להשקותו ולהחיותו. שעל ידי זה עיקר חיותו וקיומו בגשמיות ורוחניות. החוכמה שבמוח. זה שאדם חכם ולומד והראש שלו מלא חוכמות, זה לא כלום, זה תיאוריה. זה לא הגיע לבן אדם, זה רק יושב לו בתוך התיאוריה. להביא את זה למעשה, לתוך הלב של האדם, לרגשות, זה כל הסיפור. כשזה מגיע לרגש, אז הוא חווה את מה שהמוח עיכל. אם לא הגיע ללב, אין בזה כלום. שנייה אחת. קוף למד בית. עיקר המלחמה שבמחשבה, לקשר החוכמה שבמוח אל הלב, בבחינת וידעת היום, והשבות אל לבביך. כמו שאומר הפסוק. שלא יהיה האדם ברשות ליבו, אלא רק שיהיה ליבו ברשותו, ברשות שכלו. וידעת היום והשיבות על לבביך. את הדעת שיש לך בראש, תוריד אותו אל הלב. כשאתה מוריד אותו אל הלב, זאת אומרת, לא תיתן ללב לשלוט עליך. אלא הדעת, אני לא מדבר על שכל.
כן, דעת אלוקים.
דעת אלוקים, דעת תורה. כי כשאתה הולך להתמודד בין שני דברים, שכל ולב, רגש. השכל יכול לטעות בגדול. הרגש, כשהוא נקי, הוא ישר, כשהוא נקי. זה מה שנקרא אינטואיציה או משהו כזה. אבל כשהלב לא נקי, אז הוא מלא דמיונות. אז הוא להפך, הוא מטעה. אז יש פה מלחמה בין השכל המבולבל מול הלב שמטעה אותו. ונהיה מלחמה. זה אומר ככה וזה אומר ככה. מי מנצח? הלב. תמיד הוא מנצח את השכל. הלב.
ששניהם מבולבלים.
כן, שהם לא מתוקנים. הרגש הוא תמיד מנצח. התאווה. מה יש בלב? תאווה, הרגש. הוא רוצה את הדבר הזה, השכל יגידו לא כדאי, אז הוא יסביר לשכל שלא, הפעם זה לא יקרה, ואולי נבוא מפה ומשם, אז יהיה בסדר.
כן.
אבל אתה אבא תנצח. הוא לא יקבל את ההיגיון. כשיש לאדם דעת, אז יש לו קו אמצעי. קו אמצעי, הוא דוחה את התאווה של הלב, שהיא תאווה בלי, באמת, בלי חשבון. ככה בא לו. וזה יכול להיות, אתה יודע, כל השיגעון של העולם, בא לו ככה. הדעת צריכה לצמצם את הדבר הזה. הוא צריך להוריד את הדעת אל הלב, שהדעת תשלוט על הלב, ולא להפך. השכל זה דבר שיכול לבלבל את האדם, כי אין לו סוף. אתה תביא רעיון מסוים בתוך המוח שלך, תעביר אותו, אחרי שנייה המוח הביא לך רעיון אחר, שהוא יתחיל לדחות את הרעיון ההוא, ותחיל להתבלבל עכשיו, מי צודק? צד ימין של השכל או צד שמאל? הימין אומר ככה, השמאל אומר ככה. אתה מתחיל, הלב מתחיל להסכים לצד שמאל, פתאום צד ימין מביא ראייה אחרת, יותר חזקה. מוכיח לצד שמאל שמה שהוא אמר זה יותר טוב. אז נעשה ככה, אז הוא מסכים איתו. ואחרי שנייה, עוד פעם הוא צודק, אז הוא מסכים. אז זה אדם מבולבל. זה נקרא חלוקת העצה, אומר רבי נתן. חלוקת העצה, הוא לא יודע מה להחליט. זה צודק, ואחרי שנייה הוא שני צודק. וזה צודק, פתאום הוא צודק. והוא לא יודע מה לעשות. זה בלבול לגמרי. כשיש לאדם דעת, הוא יודע. כשאדם יודע, אז אין לו שאלה, ואין לו דיון, ואין לו... הוא לא מעביר את זה עכשיו בביקורת, מה אתה אומר, כן הגיוני, לא הגיוני, מה אתה אומר, מה צד ימין של השכל אומר, מה צד שמאל אומר, מה הלב אומר, מה הוא אומר. לא, אין לו, יודע. תאמין, כשאתה נוסע בדרך לכיוון שאתה יודע לאן, אתה מכיר את הכתובת, אתה מכיר... אין לך ספקות ברמזורים, ימינה, שמאלה, ככה, אולי ככה, לא, אני יודע את הכיוון, מה הסיפור? נוסע. כשאדם לא יודע, זה אין לו דעת, אז כל פרט בחיים הוא צריך לעבור פה ספק. לקנות משהו, לא לקנות. פה זה, וכל הבעיות האלה של מצא אישה, לא מצא אישה, זאת כן, זאת לא, כן, לא, כן, לא, והיא כן, לא. זה, לא, אין דעת, אין דעת. אז כל הזמן יש מלחמה בשכל והלב, לאיזה כיוון ללכת. אבל כשיש דעת, הכל בסדר. מה, אין שאלות, ברור לי הדרך. אז הוא אומר, אתה צריך למשוך את הדעת שהיא תתגבר על התאווה של הלב. כי הלב הוא המקום של התאוות. יש שם התאוות בלב. כשהלב נהיה מזוכח וטהור, אז להפך, אתה הלב בשלום עם הדעת, ושניהם ביחד, זה רוח הקודש. זה רוח הקודש. לך אמר ליבי, בקשו פנה את פניך, אומר רשי, מה שהלב אומר, לך, הם דברי השם ממש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך, מספר לך מה לעשות ואיך לעשות ומה הכי טוב. אבל זה צריך להיות לב טהור. ליבי חלל בקרבי. נקי מתאוות, נקי מכל הדמיונות. אם לא, מה אתה יכול לזהות בתוך הלב? בלגן. אז את זה, שידעת היום ושיבות הלבביך, שהלב והדעת שהם תאורים, הבן אדם חי. מחיי המתים. אם לא, אז כל הבלבולים והספקות והמלחמות, זהו, זה העניין. הנער היוצא מעדן הוא הדעת, ידיעת השם, שממשיכים מעלם אל הגילוי, אל התודעה. הנער היוצא מעדן זה ידיעת השם. ידיעת השם זה דעת. כשאדם יש לו את ידיעת השם, אז יש לו דעת, דעת תורה. מושכים אותה מעלם אל הגילוי. מה זה מעלם אל הגילוי? מתי הדבר מגולה לי? שהוא יושב אצלי בתודעה. שהוא לא בתודעה שלי, הוא בתת ההכרה, אז זה לא ידוע לי עליו. הוא מוסתר. כל דבר שלא יושב לבן אדם על המסך שלו מול העיניים, זה לא נקרא ישנו. זאת אומרת, בתוך המוח, בתודעה שלו. ואחר כך צריכים להמשיך הדעת יותר עד שידעו אותו ידבר בבחינת יש. שידעו בדעת ובאמונה שלמה שבכל הישויות ובכל ארבע יסודות שהם כלל הדברים שבעולם מלובש חיותו ולקותו ידברך. אז הנער היוצא מעדן זה ידיעת השם, הדעת. לדעת שהשם נמצא בכל פרט ופרט. אז הוא אומר שממשיכים את זה מעלם אל הגילוי. ידיעת השם, זה שהשם נמצא, הוא מוסתר מדעת בני אדם. צריך למשוך את הדעת הזאת מעלם אל הגילוי, לגלות את זה. לאן? לתוך התודעה שלך. ואחר כך צריכים להמשיך את זה עוד יותר, עד שידעו אותו יתברך בחינת יש, עד שהדבר המוסתר הזה יהפך להיות יש. אצלך זה יש. מעין, שזה לא נמצא, עין, מוסתר, להביא את זה למצב של יש. יש זה יש, אני רואה את זה מול העיניים. שידעו, מה זה נקרא יש? שידעו בדעת ובאמונה שלמה שבכל הישויות, כל הפרטים של הבריאה, ובכל הארט, שהם כל הדברים שבעולם מלובש חיותו יתברך. זאת אומרת, הנה, האלוקות נמצאת בכל פרט ופרט בבריאה. זה הגן עדן. שאתה חי בראש כזה. השם יתברך מהיה את הכל ומלובש בכולם. ובכל הישויות נעלם הוא יתברך. ולעתיד נזכה לדעת כל זה בדעת שלם. עכשיו אנחנו רק מאמינים בזה. אבל האמונה, אם אדם מתחזק באמונה ומאמין וממשיך להאמין, בסוף האמונה הופכת לדעת, הופכת למציאות. אתה יודע, אתה כבר לא מאמין, אתה יודע שזה ככה. לעתיד נזכה לדעת כל זה בדעת שלם ונזכיר ונכיר אותו יתברך בכל הבחינות. וזה עיקר קיבול השכר לעתיד. ועכשיו אנו יודעים כל זאת באמונה. הקיבול השכר לעתיד, מה זה נקרא השכר? שוהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אתה הולך עם אמונה, הולך עם אמונה לעתיד. לעתיד זה לא מדברים פה על איזה תאריך מסוים בהיסטוריה העתידית. בעתיד זה כל יום יכול להיות העתיד הזה. זה תלוי בך. אם אתה חי את זה, אז העתיד הפך להיות לך הווה. אז מה שאומר בעתיד יקרה הדבר הזה, שכל העולם יגיע לראש הזה. אבל בינתיים אתה יכול להגיע באופן פרטי לראש הזה. וזה השכר. השכר הוא שהאמונה הפכה לך לדעת. זה כבר לא אמונה בלילות, אמונתך בלילות, אמונה עיוורת, מאמין, אלא זה כבר דעת. דעת, יודע, יודע, זה יודע. כבר זה לא עובר בתוך האמונה, זה דעת. כל ישראל, נפשותם אחד, כי בשורשם הם כולו אחד, כולו טוב. על כן, שלוחו של אדם כמותו, למה דווקא הוא מזכיר את ישראל, אלא כל העולם? אז אמרנו כבר, כי ישראל הם עיקר גילוי האלוקות. כי הם מתעסקים באלוקות. העם היחידי שמתעסק באלוקות, כל השאר יש להם כל מיני דברים דומים או לא דומים, אבל התעסקות באלוקות, גילוי האלוקות זה עם ישראל. אז כל ישראל נפשותיהם אחד. למה אחד? כי בשורש כל נפש אחד מישראל זה ניצוץ אלוקי. האלוקות זה אחד. אז מה עשה הפרדה בין הניצוצות האלוקיים האלה שהכל זה אחד? ההגדרות. אני ניגש לבריכת מים. כל המים בבריכה הם מים אחד. לוקח חבל ותוחם בתוך הבריכה איזה חלק מהמים, ואני אומר, פה זה רק לילדים. פה זה רק לסכנים. פה זה רק לזה. אז מה עשית? שינוי? לא עשית שינוי במים, אותם מים, אבל פתאום תוכל שינויים. יש הגדרות חדשות. גידרת את המקום, שינית לו את כביכול, את המהות, זה על ידי החיצוניות. אז הכל אחד, כל נפשות ישראל הם אחד. רק בגלל שהשינוי בין הלבושים, בין ההגדרות, בין השמות של האנשים, בציורים של האנשים, אז יוצא כאילו יש שינויים. על כן, ההלכה אומרת שלוחו של אדם כמותו. אם אתה שולח שליח, כאילו אתה עצמך עשית את הדבר. אדם יכול לשלוח, יכול לשלוח שליח, לשאת לו אישה, לתת לה את ה... את ה... כתובה, והרי את מקודשת לי, או את הבטבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, הרי את מקודשת לפלוני, אני שליח שלו, מקודשת. שלוחו של אדם כמותו. למה? כי הוא ואתה אחד. אבל אין הנוכרי יכול להיות שליח, הלכה אומרת. תורה סמך וב, עד כאן. תורה סמך וב.